לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שני ח' בתשרי תשע"ט, רגע לפני יום הכיפורים. אנחנו נעסוק ביומן לצערנו גם בתגובות על הפיגוע הקשה בגוש עציון. נשוחח גם עם חבר הכנסת יהודה גליק שקורא לתנופת בנייה, הרב שמואל אליהו, על הערבים שאין להם סיכוי במאבק הזה מולנו. גם לעסוק בהחלטה של ליברמן, שר הביטחון, לעצור את הוועדות שעוסקות בקיצור עונשם של מחבלים. עד מתי נגלה חמלה כלפי הטרוריסטים, ישאל פה ביומנינו רון קרמן. גם על היוזמה של ראש הממשלה להורדת אחוז החסימה, פרופסור דיסקין סבור שזה דווקא יביא ליציבות שלטונית וזה טוב לימין. גם על ההפרדה המגדרית, הבריכה ברעת, שם דורשים הפרדה, אבל דינה זילבר שולחת אליהם הערה ואומרת, זה לא יעבור במבחן בגץ אם אכן תעשו הפרדה. נשוחח פה עם הרב רצון הרוסי על ההפרדה המגדרית, מדוע הם, הנאורים, חושבים שזה פיגור. ועוד דברים, כמובן, לקראת היום הקדוש, דברי חיזוק, שתהיה חתימה טובה לכל מאזיננו. וכעת אנחנו משוחחים עם הרב שמואל אליהו, רבה של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. שלום לרב.
שלום, שלום.
ובכן, רצינו באמת כמה מילים לשמוע על הרצח, הפיגוע הקשה אתמול שארי פולד.
שם ירחם. ולצערי אנחנו חיים בתוך עם ש... על חרבך תחיה. לא רק בינינו, הם הורגים אחד את השני גם כן, ביפו הוא, בגליל הרגו כל...
כן, הרב, נעלמת לנו? הרב, אתה איתנו?
זה יכול להיות מבוגרים.
אם תוכל לחזור רק על שני המשפטים האחרונים, הרב קצת נעלם לנו.
אני אומר, לצערנו אנחנו חיים בתוך אנשים שאצלהם שפיכות דמים זה דבר קל, הם הורגים על ימין ועל שמאל, כל יום אתה שומע שיש במגזר הזה רצח. אני עכשיו במקרה נוסע את הכביש 60 בדרך מהשליחות שהיו אתמול במערת המכפלה. אתה רואה אותם איך הם נוהגים פה על הכביש הזה, אתה אומר, אנשים האלה, החיים לא יקרים ביניהם. ואנחנו ברוך השם עם שהחיים חשובים לו, שאנחנו מעריכים כל... כל טיפה של אור ושל שמחה ושל אמונה, ואנחנו נוטעים ובונים ויוצרים, והם שורפים ומחריבים ורוצחים. זה מצער, אבל זה גם מחזק, כי זה אומר שאין להם שום סיכוי פה. ברוך השם, מבחינה מספרית, הערבים ביהודה ושומרון מתמעטים והולכים, גם בגלל שהילודה שלהם היא ב-50% פחות מהילודה של היהודים ביהודה ושומרון, וגם בגלל שכל שנה עשרות אלפים מהם מאגרים לפי נתוני הלמ"ס לחוץ לארץ. לעומת זאת, זכיתי לראות משפחות רבות של עולים ביהודה ושומרון, הבנייה הגדולה, מבחינת העתיד, אין להם פה שום סיכוי. מבחינת העתיד, ממש אנחנו רואים את... ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לרחל אמנו מתגשמת. לצערנו, בדרך הם מנסים להילחם בדבר השם, להילחם בברית של אלוקים קראת עם האבות. הסיכוי שלהם הוא כמו סיכוי שבן אדם לנצח את השמש, והרבה יותר אפסי מזה. אין להם שום סיכוי, זה מלחמה עבודה. צריך לומר להם, אתם נלחמים מלחמה באלוקים, אתם נלחמים... בברית אבות, נלחמים בקדוש ברוך הוא, הוא ימחוץ אתכם, לא יישאר מכם שריד ופליט. אפילו אבק לא יישאר מכם. תחזרו בתשובה. אנחנו ערב יום הכיפורים, תחזרו בתשובה. אל תלחמו באלוקים. תלכו יחד איתו. תקנאו לאלוקים. תקנאו לדבר האלוקים הגדול והנורא. זה מה שצריך לומר להם.
בהחלט דברי חיזוק, נודה לרב על הדברים, שבאמת הדברים יחזקו את כולנו למרות האירוע באמת מצער והקשה הזה. וכעת אנחנו רוצים לשוחח עם חבר הכנסת יהודה גליק מהליכוד. שלום לך.
שלום, בוקר טוב, שנה טובה לכל בית ישראל, שיש שנה של הרבה הארת פנים, הרבה טוב בעולם.
אמן, אז קשה ככה כבר לשמוע על רצח כזה קשה. רצינו ככה לשמוע ממך, גם כתושב המקום, גוש עציון, ככה תגובה לדברים.
אני
תושב
הר חברון, עתניאל, אבל זה לא רחוק, והפיגוע הזה היה פיגוע מאוד מאוד כואב. מדובר באדם שמוכר וידוע שנרצח בדם קר. מה שנדמה לי שא' צריך להזכיר לעצמנו שאסור לתת בשום פנים ואופן לזה שילד בן 16 שהוא רצה להתאבד ולהפוך להיות שהיד יכתיב לנו סדר היום הציבורי. אנחנו חייבים להבין שאנחנו כאן לא הולכים לשום מקום, ממשיכים קדימה, אסור לתת פרס לטרור, אסור לתת לטרור להכתיב לנו סדר יום. אנחנו צריכים מצד אחד מאבק בלתי מתפשר נגד המעודדים והמסיתים לטרור, בנוסף כמובן אנחנו צריכים לחזק את כוחות הביטחון שבאמת מונעים כל יום מאות פיגועים מהסוג הזה של כל מיני אנשים שמחושבים והיו רוצים להוציא פיגועים כאלה. ומצד שלישי, וזה הכי חשוב, לבנות ולבנות ולבנות תנופת בנייה, כי אנחנו פה לא הולכים לשום מקום, ונדמה לי שזה הדבר הכי חשוב, תנופת בנייה. ואם אנחנו באמת נעמת את שלושת הדברים האלה, בנייה, מאבק במסיתים וחיזוק כוחות הביטחון, נדמה לי שיכול נוכל, מכיוון שמדי יום מאות אלפי יהודים וערבים בכל רחבי הארץ, כולל ביהודה ושומרון, חיים, עובדים יחד, ואני מאמין שלא רוצים שהדבר הזה ייפגע, ולא, כמו שלא צריך לתת שילד מחבל מאום אל-פחם ישנה את כל סדר היום הציבורי בישראל, אותו דבר בדיוק לא יכול להיות שילד מייטה יכתיב לנו את סדר היום. אנחנו צריכים להמשיך קדימה, בראש מורם, עם הכאב, עם הכאב הגדול, ולהמשיך קדימה.
רציתי לשאול אותך לסיום, אם אפשר ככה כחבר הכנסת מהליכוד, אולי תוכל ככה כמה מילים להתייחס לדברים ששמענו, שצוטטו בשמו של ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, שישבה את נתניהו, ראש הממשלה, את צ'אוצ'סקו, ואמר שדברים מאוד קשים עליו, שהוא מורד בעם או בוגד בעם שלו, אולי תוכל ככה להתייחס כמה מילים לסיום?
כמו שאני לא רוצה שילד בן 16 יכתיב לי את סדר היום, אני לא רוצה שכל מיני התבטאויות ומללות יכתיבו לנו את סדר היום. ברובד הכי בסיסי, כולנו, מימין ומשמאל, מחויבים לעשות חשבון נפש על השיח שלנו, להפסיק עם השיח המשתלח, הקטנוני, הטוקבקיסטי, הרדוד, לפעמים גם מוסיף שנאה מיותרת. המחלוקת בתוכנו היא מחלוקת חשובה, כמו שאי אפשר לתאר בכלל את כל תרבות ישראל בלי מחלוקת. מחלוקת זה דבר חשוב, אבל אם הוא יורד לרמות של, ש, 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 שיש בו עם השתלחות, דלגיטימציה, שנאה, כמו שנעשה גם כלפי ראש הממשלה וגם כלפי גורמים אחרים, זה חבל מאוד. אנחנו חייבים לשמור על עצמנו כחברה שנדע לכבד, לא להסכים, אבל מתוך כבוד, מתוך הבנה שאף אחד לא מחזיק את כל האמת אצלו, ואנחנו חייבים לדאוג שתהיה לנו חברה שיודעת לקיים דיון ציבורי מכובד ומכבד.
אז נודה לך על הדברים ונאחל לך גמר חתימה טובה, חבר הכנסת יהודה גליק מהליכוד.
שרוח יום הכיפורים של טהרה וכפרה ושל מחילה וסליחה ישרה על כולנו.
אמן אמן, תודה רבה לך חבר הכנסת יהודה גליק. תודה. שר הביטחון אביגדור ליברמן הורה אתמול להקפיא באופן מיידי את מינוי הוועדה המייעצת לבחינת קציבת עונשי מאסר למחבלים, והודיע כי בכוונתו לקיים דיון מקיף בנושא. לא נאפשר למחבלים המנוולים לחלום על קיצור עונש. אנחנו משוחחים כעת עם רון קרמן, אביה של טל קרמן, השם יקום דמה. שלום לך.
שלום ושנה טובה.
שנה טובה. אז רצינו ככה לשמוע ממך, הדברים נאמרו על רקע עתירה שהוגשה לבית המשפט על אפליה כלפי המחבלים. מה דעתך על העניין הזה?
נראה לי זה משהו עזוי. זה הגמילה היחודה שעולה לי לרוף. זה ממש עזוי. אנחנו כבר נלחמים בטרור שנים, ולא משנה מה אנחנו עושים, התנאים שלהם בבתי הכלא משופרים, ועכשיו עולמאים ורוצים להקל עליהם. מה יש פה להקל? במקום להכביד את היד עליהם, אז אנשים פה מקילים. לצערי, אני כבר ציינתי את זה כבר בעבר, נראה לי שבבתי הסוהר רוצים שקט. זה מה שמעניין אותם, שבסוף המשמרת שלהם יהיה שקט ולא יהיה כאן בלגן, ולכן עושים את כל הטריקים האלה, ובסופו של יום אנחנו האזרחים משלמים את זה. הנה, רק אתמול לצערנו נרצח עוד אזרח.
כן, שקט אין פה.
שקט אין פה, ולצערי לא יהיה, מכיוון שאנחנו לא משדרים נחישות. עם כל אלפי הרוגים שהיו לנו, משום מה, אני לא יודע מאיפה זה מגיע, הרצון הזה לחבלה, שחושבים שאם אנחנו נהיה נחמדים וניתן להם תקוות, המצב הזה יפסק. לא זאת הדרך. לא זאת הדרך. אנחנו 70 שנה ויותר. מעל 100 שנים הטרור תובח בנו. והיום, תודה לאל, יש לנו מדינה עצמאית. אבל לצערי, אנחנו כל הזמן, אני מרגיש שאנחנו קנויים. במקום שהכלב יקשקש בזנב, הזנב מקשקש פה בכלב. ואנחנו רואים בדיוק מה שקורה בבתי הכלא, שיש להם אוטונומיה. ושוב, אני חוזר לאותה נקודה שהתחלתי. הרצון שכל מפקד כלא במשמרת שלו ישמר השקט, וגם אם זה לא כל כך מרתיע כמו שזה אמור להיות. וזה לצערי מתחיל שם ומסתיים בכל מיני גופים הזויים שרוצים להטיב עם המחבלים. מה יש להטיב פה? זה חבר'ה שמצהירים מבחינה אידיאולוגית, שהם רוצים לרצוח אותנו, זה לא רוצח שברגע אחד התעצבן על מישהו ורצח את חברו, שחלילה לא אני נותן לזה גושפנקה, כן? אבל פה מדברים באידיאולוגיה, וכאשר מדברים באידיאולוגיה צריך גם להילחם באופן אידיאולוגי, ואנחנו לא עושים את זה, אנחנו מזגרגים, וזה גם חוזר לנושא של שחרור מחבלים, שפעם בכלל זה לא עלה על השולחן, והיום משחררים ושחררו, וכל הזמן משחררים מחבלים, ואחרי זה זה עובר גם דרך אותם הלוויות, שהמשטרת ישראל נותנת כל מיני השגות מגוחכות, וכאשר המשפחה מפרה את זה, אז אומרים, טוב, אנחנו נלמד לפעם הבאה, לא צריכים להיות גאונים גדולים, בשביל לראות שהדברים האלה זה הכל חיכו ותלולה, ושוב, הטרור פה מכתיב לנו הרבה מאוד במהלך חיינו, ואנחנו לא לוקחים את זה ברצינות לצערי. זה כמה שזה הזוי מה שאני אומר כרגע.
אגב, לגבי הנושא של השקט בבתי הכלא, זה אתה מתבסס על פרסומים לאחרונה?
כן, אני גם זוכר בזמנו כשהייתי חייל, הייתי באחד המילואים שלי, הייתי בכלא קציעות. כן, וזה היה לפני הרבה שנים, אבל לצערי את אותו מוטו מושכים גם היום. ואני גם יכול להבין את אותו שוהר שהוא רוצה שיהיה שקט. מה, למה לא להיות האביר על הסוס הלבן שישנה פה משהו? וגם אותו שוהר אינדיבידואל לא יכול לעשות את זה אם המערכת לא מגבה. והמערכת לא מגבה, וחדשות לבקרים מדברים על שחרורים, וחדשות לבקרים מדברים על הקלות, ועל כל מיני דברים מזויים. במקום שיבין אותו מחבל פוטנציאלי, שברגע שתפסו אותו, זהו, זה, הוא נסגר בחור שחור לשארית חייו, ולא יהיה שם אפילו קצה אור בקצה המנהרה, ולא יפסיק, כי הם יודעים. ואני כתבתי לראש הממשלה מכתב לפני, ב-26 לאוגוסט, כאשר החמאס החליט לחזור לשיחות, הם אלה שיכתיבו את התאריך. כתבתי להם, לצערי היום המחבל יודע שראש הארגון הטרור הוא זה שיחליט מתי הוא ישתחרר, ולא שופטי ישראל, וכך זה מתנהל משחרור מחבלים אחד לשני.
ולדעתך הרס בתים זה, אנחנו שום כל הזמן ממפים את הבתים אחרי לקראת הרס, אתה חושב שזה כן מרתיע, הרס בתים?
ישראל צריכה לעשות כל מה שלאל ידה, גם אם זה קצת מרתיע, ואני חושב שאתמול המשפחה של אותו בן בליעל שרצח לנו את האח שלנו, כבר רצו למחסום ואמרו שחיפשו אותו, מכיוון שהם חוששים שיום אחד יצא צו. וגם, הצווים האלה גם, עד שהם יוצאים לפועל, זה לוקח הרבה זמן, וההרתעה היא ישר על המקום. כן, אני בעד כל דבר שיכול להרתיע. אם זה יותר אפקטיבי או פחות אפקטיבי, זה לא משנה. ברגע שיש הרתעה, זו הדרך שאנחנו צריכים ללכת איתה. ואני גם מבין מהעיתונות שהייתה שם איזו עמדה, שסגרו אותה לא מזמן באותו מקום הפיגוע, ואני חושב היום כמה היינו מוכנים לשלם שהפיגוע הזה ושחייו של אותו בחור ינצלו. אז שוב, אנחנו מדברים פה עם אידיאולוגיה, ואנחנו צריכים להתנהג עם אידיאולוגיה בכלים שמותאמים לאידיאולוגיה. אין פה זכויות אדם, ואין פה את כל הלוקסוס הזה שאני קורא לו ממש לוקסוס, שמדינת ישראל לא יכולה להרצות לעצמה.
אנחנו נודה לך על הדברים, רון קרמן, אביה של טל קרמן, השם יקום דמה, ונאחל לך גמר חתימה טובה ושנה טובה. תודה רבה לך.
שנה טובה, חתימה טובה ושנה בטוחה. תודה.
אמן. תודה רבה. שלום לפרופסור אברהם דיסקין, ראש בית הספר למינהל ממשל ומשפט במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.
שלום לך בני.
איתך אנחנו משוחחים כמובן כשזה נוגע לעניינים של חוקי הכנסת. ראש הממשלה מודיע אתמול שהוא שוקל להוריד בחצי אחוז את אחוז החסימה בישיבה של ראשי הקואליציה, רק לאחר שהוא יקבל את ההסכמה של השותפות הקואליציוניות. רצינו ככה לשמוע מה אתה, ככה כמי שמכיר היטב את הסוגיה, מה יש לך להגיד על ההצהרה הזאת?
תראה, הדעה שלי קצת חריגה, אם כי כמובן שהיא נכונה, כי הדעה שלי, אבל בדרך כלל יש גם בקרב אנשי מדע המדינה נהוג לחשוב שאחוז חסימה גבוה משפר את המערכת שהוא מונע ממפלגות קיקיוניות להיכנס לפרלמנט, ולכן הוא מקל את מלאכת הרכבת הממשלה. והאמת היא כמובן כרגיל במקרים מהסוג הזה הפוכה לחלוטין. ככל שאחוז החסימה נמוך יותר, קל יותר להרכיב את הממשלה, והממשלה גם נעשית יותר יציבה. והדוגמה שתמיד הייתי נותן בישיבות של ועדת חוקה של הכנסת, זה תאר לעצמך שיש לנו שתי מפלגות גדולות, אחת של 59 מנדטים, אחת של 51, ועשרת המושבים הנותרים, בגלל אחוז החסימה מתאחדים, הם הופכים להיות מפלגה אחת, או לחליפין הם מתחלקים לחמש מפלגות שלכל אחת יש שני מנדטים. ברור שהמפלגה במקרה של אחוז חסימה גבוה, הכוח של כל מפלגה מבחינת הרכבת הממשלה הוא זהה, כי כל שתי מפלגות יכולות להרכיב קואליציה. המפלגה של ה-10 יש לה בדיוק אותו כוח כמו המפלגה של ה-51 או ה-59. לעומת זאת, אם יש אחוז חסימה נמוך, אז המפלגה של ה-59 יכולה להרכיב קואליציה עם כל מפלגה אחרת. מה שלא מתאפשר למפלגה שיש לה רק 51 מושבים. ולכן, וזה המצב השכיח. המקרה הנדיר הוא שלא רלוונטי כלל לישראל, הוא שבגלל אחוז חסימה גבוה, מפלגה ספציפית מסוימת אחת מקבלת רוב בפרלמנט. אבל זה כמובן לא קורה אף פעם. בגרמניה שיש בה אחוז חסימה גבוה של 5%, המפלגה הגדולה ביותר שלוש פעמים תחת מרקל ועוד לפחות פעם אחת בעבר בגלל אחוז החסימה הגבוה, לא הצליחה להרכיב ממשלה, ונאלצה להרכיב קואליציה עם המפסידה העיקרית של הבחירות. במקום עם השותפת המסורתית שלה, זו המפלגה הליברלית, ה-FDP בגרמניה, שלא הצליחה לפני הבחירות הקודמות, אלא לקבל 4.9% וכיוצא באלה דברים. לכן אחוז חסימה גבוה בעצם מכה כמובן במפלגות קטנות, אבל מכה גם במרכיבת הקואליציה בצורה מאוד מאוד משמעותית. הוא מועיל למפלגות בינוניות, הוא גורם לאיחוד שלהם, כמו שראינו עם הרשימה המשותפת בבחירות הקודמות, שאחוז החסימה הועלה מ-2% ל-3.25%. זהו, זה פחות או יותר מסכם את המצב. אני חושב שככל שאחוז החסימה נמוך יותר, המצב הוא יותר טוב. בישראל, לעומת זאת, אחוז החסימה כל פעם הולך וגדל. הוא עלה מ-1/120 מהקולות בבחירות לאספה המכוננת הכנסת הראשונה ל-1%. אחרי זה הוא עלה ל-1.5% ב-92, שאז דרך אגב העלאת אחוז החסימה הביאה לחילופי שלטון, לממשלת רבין, למרות שהימין קיבל את רוב הקולות, אבל יותר קולות שלו בוזבזו על מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, אם כי היה ב-92 בזבוז כזה גם בשמאל, אבל הבזבוז היותר חריף היה בימין. אחרי זה עלה ל-2% בבחירות של 2005, ולאחרונה 3.25%, מפני שבדרך כלל מי שחושב על הבעיה הזאת חושב רק על העניין של המפלגות הקיקיוניות, כוח הסחטנות שלהם וכדומה, שזה כמובן החלק הפחות חשוב בסיפור. כוח הסחטנות של המפלגות הקטנות קטן דווקא כאשר מקטינים את אחוז החסימה. כאשר מגדילים אותו, כפי שהדגמתי, כוח הסריטה שלהם גדל.
והפרשנות עכשיו לדברים של נתניהו, שהוא בעצם חושש, כך לפחות נאמר בתקשורת, שמפלגות שהן השותפות שלו, כמו השס, עלולות להיעלם. האם זה ככה הפרשנות שלך גם לצד שלו, לאמירה שלו?
תראה, כשאחוז החסימה הוא עלה ל-3.25%, אגב, בגלל חוסר ידיעת חשבון של מי שהציע את זה, כי אם נניח אין מפלגות שלא עוברות אחוז החסימה, מה שאתה באמת צריך בשביל לקבל סיעות של 4 מנדטים, זה 4/120, שזה 3.75%. אגב, גם אם 2% בעצם לא היו יכולות להיות, אלא במקרה יוצא דופן שקרה פעם אחת, מפלגות של פחות מ3 מנדטים. עכשיו, גם בבחירות האחרונות, אני מזכיר שאלי ישי עבר בקלות רבה מאוד את אחוז החסימה הקודם ולא נכנס לכנסת, כי הוא היה חסר לו מעט מאוד קולות לעבור את אחוז החסימה החדש, וזה הקשה את דרכו של נתניהו ללא שום ספק. לכן הדברים האלה קורים בפועל כל הזמן, ומי שחושב שיצא המפלגה הגדולה ביותר, כדאי לו אחוז חסימה נמוך ככל האפשר. אפשר להמציא דוגמאות היפותטיות שזה לא כך.
כן.
אבל בוא נגיד, מבחינה הסתברותית, ברור שהמפלגה הגדולה ביותר, או המפלגה, גם אם היא לא גדולה, המפלגה שמיועדת להרכיב את הקואליציה, עדיף אחוז חסימה נמוך ככל האפשר, שעוזר למפלגות הקטנות, והאינסטינקט, הרפלקס שלנו, בכיוון ההפוך, פשוט רפלקס מוטעה.
ולגבי הסיכוי של ההתכנות של ההצעה הזאת, שגם כאן בתקשורת נאמר שאין לזה סיכוי, איך אתה רואה באמת את הדברים?
אני חושב שיש איזה סיכוי משמעותי כן לעבור, מפני שבוא נגיד הקואליציה ברובה גדול כן תשמע לחלק מהמפלגות שהזכרת כבר אחת, אולי אפילו יש אינטרס. אני חושב שהמפלגות הערביות עשויות לתמוך במהלך כזה, כי זה מאפשר להם יותר גמישות בהגשת הרשימה. מרץ ישבתי ליד שולחנה שאחוז החסימה הועלה, נלחמה בחירוק שיניים בעד אי-העלאת ואפילו הועדת אחוז החסימה, ובוא נגיד הצדק הוא בצד של אחוז חסימה נמוך. חצי אחוז לא מספיק, אני הייתי מוריד עוד יותר, בכלל הייתי מבטל אפילו את אחוז החסימה, כמו שקיים למשל בהולנד, שאין בה ממשלות לא יציבות, ויש בה שסעים פוליטיים.
הבנתי, מה זה אומר אם מבטלים את אחוז החסימה? אז
בוא נגיד, כמו שהיה בכנסת הראשונה, 1/120, קיבלת מודד 1/120 מהקולות הכשרים, אתה יכול להיבחר לכנסת. זה בעצם המשמעות.
וזה מבטל את כל ההסכמי עודפים, או שזה לא קשור?
לא, זה לא קשור, זה לא קשור בכלל. גם אגב בעניין הסכמי העודפים, אני חושב שיש מקח טעות כפול. אחד, שהסכמי עודפים כיום, בעצם מאז קום המדינה, התכנו רק בין שתי מפלגות. אני לא רואה סיבה שלא יהיו הסכמי עודפים בין יותר משתי מפלגות. הדבר השני הוא שהראוי היה שבמקרה שהסכם עודפים כולל בתוכו מישהו שלא עבר את אחוז החסימה, הקולות שניתנו למפלגה כזאת יעברו לאלה שכן עברו את אחוז החסימה באותו הסכם עודפים. בפועל, הקולות האלה נזרקים לפח. אגב, זה גם המצב בבחירות לרשויות המקומיות, שאגב, שם אחוז החסימה או הקולות הכשרים מחולקים במספר חברי המועצה, כמו שהיה בכנסת הראשונה. לכן, הסכם העודפים זה סיפור שונה לחלוטין, אבל גם הוא ראוי לשינוי. אנחנו מדברים דרך אגב על שינויים מינוריים, לא שינויים משמעותיים, אבל אני חושב שיש בהם צדק, גם מבחינת יציבות הממשלה, גם מבחינת המפלגות הקטנות, וגם מבחינת שיקוף רצונו של הבוחר, למשל, כדי שלא יקרה שוב מה שקרה ב-1992, שהמיעוט זכה לרוב, הרוב זכה למיעוט בגלל אחוז החסימה, והתוצאה, למשל, היא הסכם אוסלו, אולי זה טוב בעיני רבים, אבל זה רע בעיני אחרים, בכל אופן זה לא שיקף את רצונו של הבוחר שאת רוב קולותיו נתן למפלגות הימין.
אוקיי, אנחנו נודה לך, נאחל לך גמר חתימה טובה. פרופסור אברהם דיסקין, ראש בית הספר למנהל ממשל ומשפט במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך וגמר חתימה טובה לך, ליקיריך ולכל עם ישראל.
אמן, תודה רבה. שמענו את הפנייה של דינה זילבר ל... עיריית רעת לקבל ולא לא לפתוח בריכה שתהיה נפרדת לגברים ולנשים, זה לא יעמוד במבחן בגץ, על רקע פנייה של פעילי הימין, למה ליהודים זה אסור, לערבים זה מותר לעשות הפרדה. ואנחנו משוחחים כעת בעניין הזה עם הרב דוקטור רצון הרוסי, רבה של קריית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית. שלום לרב וגמר חתימה טובה.
שלום לך בני, גמר חתימה טובה לך על כל המאזינים העיקרים. אכן באמת השתוממתי מאוד מאוד לשמוע את ההנחיה הזו. היא כבר התחילה לצערנו הרב בקריית ארבע. היום אנחנו שומעים שהנחיה דומה ניתנה לעיר רהט. ואני גם ראיתי שיש מי שמנסים להפגין נגד עצרת התעוררות שאמורה להתקיים בחיפה בהשתתפות הראשון לציון. ואשר בעצרת התעוררות הזו יש הפרדה בין גברים ונשים. ורבי רפורמי וגורמים ליברליים מתנגדים, כי זה כספי ציבור, וכספי ציבור לפי ההנחיה של המשנה ליועץ המשפטי, הם אמורים להיות אך ורק אם באמת מדובר בלי הפרדה מגדרית. אם יש הפרדה מגדרית, כספי ציבור לא יזרמו לשם. ואני תוהה, ריבונו של עולם, עד עכשיו יש בין החברה היהודית במדינת ישראל ויכוח לא קל, יהדות מהי, שכן מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. וכאמור, יש ויכוח מהם גדרי היהדות שעל בסיס זה נקבע מי הוא יהודי, מהי מדינה יהודית. אבל חשבתי לתומי שמה לפחות בתחום הדמוקרטיה אנחנו לפחות נהיה שווים. ולפתע ראה זה פלא, יש כפייה אנטי דתית. דהיינו, יש גורמים אשר באים ואומרים, אם יש הפרדה מגדרית, זה לא דמוקרטי, זה פוגע בכבוד האדם וחירותו. אני לתומי חשבתי שאדרבה ואדרבה, כולנו מתחנכים, הללו שבאים מהמגזרים הדתיים, כולנו מתחנכים שההפרדה המגדרית היא לא הדרת הנשים, אלא האדרת הנשים. משום שאנחנו כל כך מתרחקים מהחפצת האישה, אנחנו כל כך נזהרים בכבודה של האישה, שחלילה חלילה לא לראות אותה במצבים לא צנועים, לא לגנוב מבטים בה, לא להתחכך בה. ראה את ערך ההטרדות המיניות היום, שאנחנו פשוט כבר לא עומדים במבול של ההטרדות המיניות. ובאמת, ניתן לשאול היום נשים צנועות, חרדיות ודתיות, שהן משכילות, אקדמיות, והן יאמרו במפורש שזהו רצונן ולא מתוך כפייה, אלא מתוך תובנה שאין כבוד יותר גדול לאישה שאיננה חפת, שאיננה אובייקט בשביל יצריו של הגבר, ולו אפילו במראית העין, כל שכן במגע ידיים וגוף וכיוצא בדברים האלה. והנה באים וקופים ואומרים, לא, זה הדרת הנשים, זה פגיעה בכבוד האדם וחירותו. וכאן הם אומרים זאת, גם במגזרים שמעוניינים מרצונם בהפרדה הזו. ראה ערך האקדמיה, מכללה באור יהודה, שזה רצונן של הסטודנטיות החרדיות, לא לשבת בערבוביה אחד מהסטודנטים, ועל זה ניסו לכפות עליהם לשבת בערבוביה בניגוד לרצונן. האם זו דמוקרטיה? האם זה לא פגיעה בכבוד האדם וחירותו? זאת אומרת שיש בני אדם אליטאיסטים אשר הם קובעים מהו כבוד האדם וחירותו? אני שמעתי היום בכאב רב מישהו שהוא עיתונאי ותיק מאוד מאוד, שואל את ראש עיריית רהט, מה? גם נשים אקדמיות לא רואות בזה פגיעה שיש הפרדה בין גברים ונשים? הרי הן מתקדמות. אומר לו ראש עיריית רהט, זו המסורת שלנו. אומר אותו עיתונאי, הרי זה פיגור, אז איפה הקדמה? זאת אומרת, מדובר כאן ביהודים יקרים, אבל אליטאיסטים, שהם סוברים שכל מה שהם חושבים זה הנאורות, זה הנכון, וכל מי שחושב אחרת מהם זה פיגור. ואני תמה מאוד מאוד, יש לנו היום הרבה הרבה יהודים דתיים ויהודיות דתיות, אקדמאים, ויש לנו מוסלמים, אקדמאים, רופאים, רופאות, אחים, אחיות וכיוצא בדברים האלה, והם מפגרים רק בגלל שהם שומרים על הצניעות, משום שהם בתובנה שהערך הוא לשמור על הדרת האישה ולא על הדרתה. כלום זהו השיח הציבורי צריך להתנהל בתוך החברה היהודית, שאליטאיסטים יגידו עלינו שאנחנו מפגרים? הרי חלילה חלילה, מה היה קורה אם יהודי דתי היה אומר לחברה החילונית אשר שם אין הפרדה מגדרית, והיה אומר חס ושלום את הביטוי נמשל כבהמות נדמו, שרק אצל הבהמות אין הפרדה בין זכרים ובין נקבות? אוי לנו אם זה השיח הציבורי. הרי את הוויכוח הערכי צריך לנהל בסגנון נקי ושקול, תוך כיבוד הדדי, ולא חס וחלילה תוך הטלת רפש איש על רעהו. דברים אלו, אני אומר זאת מתוך כאב לב, כי אנחנו נמצאים בערבו של יום כיפורים. הרי ביום הכיפורים איננו רואות ולא זר, שרוב עמך בישראל, הרוב המכריע, מתלקט סביב היום הקדוש הזה. זה אומר שבפנימיותו של העם היהודי יש אני מאמין עמוק לגבי המסורת היהודית, שלא מוכנים להתנתק, כי הם יודעים שנצח היהדות תלוי בכך, והראיה שזה מרצון, זה לא מכפייה. יש בני אדם שיכלו בשקט גמור ביום הכיפורים לנסוע חופשי חופשי, ואתה רואה שמרצונם הם שופטים, מרצונם הם מגיעים בית הכנסת. הרי מה לנו דבר נהדר ונפלא, שבכל נדרה אנחנו אומרים בכל ליל כיפורים ביום האדיר בימי שנה, אנו מתירים להתפלל למעבריינים, מורידים את המחיצות, אף על פי שיש בינינו מחיצות, הבדלי דת, הבדלי ערכים, ויכוחים, אבל בלילה הזה, ביום הזה, כולנו אחים ורעים, מתלכדים סביב אני מאמין היהודי, ורק בדרך כזו נוכל להמשיך ולהתקיים. אז בערבו של יום הכיפורים, בערבו של היום המאחד, לבוא ולנסות להטיל מום בקודשים ולומר, מי שאיננו, מי ששומר על ההפרדה המגדרית, הוא מפגר, הוא פוגע בכבוד האדם וחירותו. אני קורא לכל אחיי ורעיי אשר אינם נמנים בציבורית הדתית, אלא אינני מאמין בהגדרה חילוני או לא חילוני. אני בעצמי לא מאמין בכך, אבל יש בני אדם שקוראים לעצמם חילונים. אחיי ורעיי, בואו נכבד זה את זה בערבו של יום הכיפורים. בואו נתווכח בשיח מכבד מאוד מאוד. אם לא נשמור על האחדות של יום הכיפורים, נאבד את יהודינו, נאבד את זכותנו להיות עם שיקרין ואמור להקרין ערכים לכל האנושות כולה, נאבד אפילו את זכותנו על מדינת היהודים. כי אם אין יהדות, מדינת יהודים למה? הרי כולנו אזרחים שווים. אני בטוח, סמוך ובטוח, שהדברים הללו שיוצאים מתוך הלב יחדרו ליבו של כל יהודי, ונשוב כולנו לאחדות היהודית, ולנצח ישראל לא ישקר, ונוכל לגאל בגאולה שלמה בזכות כך.
תודה רבה לרב רצון הרוסי, הרב דוקטור רצון הרוסי, רבה של קריית אונו וחבר מועצת הרבנות. גמר חתימה טובה לרב, תודה רבה.
גמר חתימה טובה לכם ולכל המאזינים.
תודה רבה. ערב יום הכיפורים, אנחנו רוצים ככה לשמוע כמה מילים לקראת היום הקדוש מפיו של רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. שלום וגמר חתימה טובה לרב.
אמן לך, לכולם, תבשרו בחתימה טובה.
אמן, אז באמת כמה מילים לקראת היום הקדוש.
כן, אנחנו לקראת יום הכיפורים צריכים לזכור שחכמנו אמרו לא היו ימים טובים לישראל כמו יום הכיפורים, כמו ט"ו באב. הגמרא אומרת את ט"ו באב מסבירה למה, ויום הכיפורים זה פשוט. יום מחילה וסליחה לישראל. אנחנו, בגלל שזה כל כך יום טוב, אנחנו מברכים ברכת שהחיינו בתחילתו. מחמת עוצמתו הגדולה. ולמה הוא כל כך טוב, אם אנחנו מתענים בו? הטוב שבו זה בגלל שהקדוש ברוך הוא רוחץ אותנו, מטהר אותנו, מסיר את עורלת הלב שלנו ביום הזה. כי ביום הזה יחפר עליכם, מטהר אתכם מכל חטאותיכם. אם אדם חטא, טעה, נכשל, נוצר לו לסריטה בנפש, לצלקת בנשמה. ביום הזה הקדוש ברוך הוא מרפא את הפצעים האלה. מחזיר אותנו כקדם, חדש ימנו כקדם, מחדש אותנו. תתחדש כנשר נעורייך, מחדש אותנו. אנחנו רואים את זה בפועל באופן מפתיע, וההתעוררות של עם ישראל. אנחנו בשבוע שעבר וגם השבוע ראינו מאות אלפי יהודים, לא פחות מזה, מגיעים אל מקום הקודש הכי קרוב שהם יכולים, זה הכותל המערבי, ולא מדובר ביהודים של בית מדרש דווקא, אלא מכל מקום, מאות אלפים. אני ראיתי את זה במו עיניי, ואתה שואל את עצמך, מי עורר אותם לבוא אל הקודש, אם לא המים הטהורים שהקדוש ברוך הוא מזה עלינו ביום הכיפורים. זה דבר מדהים לראות איך המים הטהורים האלה מנצחים כל דיבורים של עייפות וחולשה וכפירה. פתאום מסתבר שעם ישראל הוא עם מאוד מאמין. אנחנו ראינו את זה בחוש, אבל גם מסקרים ש מתבצעים, מלמדים שהעם הזה יותר ויותר מתחזק מבחינה אמונית. וההתחזקויות האלה מתרחשות ביום הכיפורים, ביום שהקדוש ברוך הוא מטהר אותנו, מסיר את כל האבק, את כל הלכלוך, את כל הסריטות, את כל הפצעים, את כל הכאבים, הפכתי אבלם לססון, וניחמתים ושמחתים מיגונם. זה היום הזה, לכן אנחנו מברכים עליו שחיינו. ואנחנו לא יודעים עדיין איזה מתנות מדהימות, מקסימות, נקבל ביום הכיפורים הזה, אבל במשך השנה, בעזרת השם, נזכה לראות אותם. מה שאנשים אחרים קוראים הדתה, אנחנו קוראים, כן, התחזקות. התחזקות שהקדוש ברוך הוא, הוא הפועל אותה. וגם כל אלה שחושבים לעצור את התהליך הזה של ההתחזקות הרוחנית, התעצמות הרוחנית של עם ישראל, צריכים לדעת. זה מהלך אלוקי, אין לכם סיכוי. אין לכם סיכוי ללכת בגד המהלך האלוקי, שהוא הבטיח לנו, מובטחים ישראל שיעשו תשובה, ואחרית הימים ושבת עד השם אלוקיך. הנה זה קורה ברוך השם, וזה קורה בגדול, וזה קורה בענק, וזה קורה בכל מקום בארץ, וזה קורה של כל הרבדים, גברים, נשים, ילדים, מבוגרים, דתיים, חילונים, כולם מתחזקים, כולם, כולם, כולם. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא זקט לנו לפתוח את הידיים שלנו, לפתוח את הלבבות שלנו, לקלוט את הטהרה הגדולה שהקדוש ברוך הוא מערה עלינו ממרום. וכן, ביום הכיפורים הזה, יצעד עוד צעד ענק קדימה, לקראת התפקיד הגדול של עם ישראל, שיביא ברכה לעולם כולו. תזכו לפנים רבות, נעימות וטובות, שנה טובה, תבשרו בחתימה טובה.
אמן, אמן. תודה רבה וגמר חתימה טובה לרב שמואל אליהו רבה של צפת. תודה רבה לרב.
שלום, שלום.